פורים שמח. כבר קריאת המגילה בכפרים, י"א, מגילה נקראת י"א, י"ב, י"ג, אנחנו בימים שכבר אפשר לקרוא בהם את המגילה בתנאים מסוימים. אז כפי שאנחנו משתדלים להתכונן לכל חג, ככה על אחת כמה וכמה צריך להתכונן, כבר כולנו בפנים, כן? מראש חודש אדר מרבין בשמחה, שבת זכור, היה מאוד עונג שבת, רוצה להגיש הכוח לכל אלה שלקחו חלק פעיל וסביל בשבת זכור. אז אנחנו, אני אפתח בכמה שאלות לעורר את הסקרנות על עניינו של יום, וננסה להבין מהי המדרגה הגבוהה הייחודית של ימי הפורים הממשמשים ובאים עלינו מכל ישראל לטובה, בעזרת השם. אז יש לי חמש שאלות, אפשר יותר, אבל חמש שאלות. שאלה ראשונה על גמרא, יש לכם גם דף מקורות שמדי פעם נוכל להיעזר בו. הגמרא אומרת מסכת מגילה על הפסוק יפיל פור, פור הגורל, תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. מי שמח? אמן. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה. משה רבינו מת בו. זה מצוין לאמן. ולא היה יודע שבשבעה באדר אמנם מת, אבל גם בשבעה באדר נולד. אז הוא לא ידע שהוא גם נולד, ולכן הוא לא צריך לשמוח בעצם. אבל יש לשאול, מה זה עוזר לי שהוא נולד? הרי בסופו של דבר הוא מת. אז כל אדם בסופו של דבר גם מת. אז כל אדם נולד ובסוף מת. אז מה זה עוזר לי שהוא נולד? ובסוף הוא מת. אז הוא צודק לכאורה, אמן שהוא שמח. שאלה ראשונה, בסדר? שאלה שנייה, הרבי מלובביץ' באחד המאמרים שלו, הוא מסביר שיש שני מיני שמחה. יש שמחת הרגל, שאנחנו מצווים בה בשלושת הרגלים, ויש לנו שמחה של אדר, שנכנס אדר מרבין בשמחה ושמחת הפורים. אנחנו כמובן מחשים שיש הבדל בין סוגי השמחה, אז הוא מגדיר את זה, הוא אומר שמחת הרגלים זו שמחה ביישוב הדעת, של סיום תהליך, שמחה של שלמות, זה השמחה של שלושת הרגלים. השמחה של חודש אדר, הוא אומר, היא שמחה שבבחינת פריצת גדר, שמחה שפורצת גדר, זה הנקודה של השמחה של אדר. אז צריך להבין למה באמת, אם אין מספיק דפים אפשר לסכם גם שניים ביחד, יש אבל אני רואה, למה באמת, מה השורש של השמחה שלכן היא פורצת גדר בפורים? למה זה לא יכול להיות כמו שמחה רגילה של ששמחת בחגיך? דרך אגב, גם דווקא מין הלכתית בזה. אתה יודע, רב שלום עזרא מנוירבך, זצ"ל, שבדיוק עכשיו אנחנו בשבעה של הבן והבכור שלו, הרב שמואל, הגאון הרב שמואל, מנוירבך, אז רב שלום עזרא התחתן בליל פורים, בט"ו, כדי שלא יהיה ביטול תורה, יותר שני ערבים. אבל ומה הייתה הדרושה שלו? למה אין איסור של מערבים שמחה בשמחה? הרי בחג כתוב שמחת בחגיך ולא באשתך, ככה הגמרא אומרת מסכת מועד קטן. אבל השולחן ערוך פוסק שבפורים זה מותר, אז הפלפול, אז הוא נתן דרוש על זה, זה גם מגדיר פה את העניין, שבשמחת החג אתה צריך להתרכז ולשמוח מחמת החג ולא מחמת דבר אחר, ולכן אסור להתחתן במועד, כי אתה שמח מחמת החתונה. ופורים, הוא אמר, העיקר שתהיה שמח, לא משנה למה. מה שמשמח, אדרבה, תתחתן, לא עוד יותר שמח אותך. כלומר, זה שתי ככה הבדלים שיש לנו בין שמחת הרגל לשמחת פורים. אבל אני אומר על ההגדרה של הרבי, ששמחת אדר היא שמחה שפורצת גדר. אנחנו רוצים להבין מה השורש של העניין הזה, למה היא פורצת גדר. שאלה שלישית, מקור מספר 2, בשולחן ערוך בהלכות מגילה, סימן תף רצדיק סיבטת זין. שולחן ערוך, זאת הלכה. זה לא איזה סתם רוצים לקפוץ ולשמוח. זאת הלכה. גם הליטאים צריכים לומר. כן? צריכים לומר. צריך שיאמר, אחרי קריאת המגילה, יש דין כזה שצריך שיאמר, ארור אמן, ברוך מרדכי, ארור הזרש, ברוכה אסתר, ארורים כל העבדי הלילים, ברוכים כל המאמינים בהשם, זה הגרסה פה, וצריך שיאמר, וגם חרבון הזכור לטוב. זה צריך לומר את זה, זה הלכה, זה לא איזה נחמד. זה הלכה. אז אני שואל שאלה קטנה, שאלה פשוטה. את בבוקר אחרי קריאת המגילה, אתה צריך להגיד, שושנת יעקב, אחר כך אתה צריך להגיד, לדעת ולהגיד, ולדעת את זה טוב, שארור המן וברוך מרדכי. ומצד שני, אתה חייב, נצטרק בשולחן ערוך סימן תפרצה דידה, כמה סימנים אחר כך, חייב איניש לביסומי בפוראי, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז אני לא מבין, אני צריך לדעת את זה, שאני לא צריך לדעת את זה. בבוקר אני חייב לדעת את זה. אני חייב להגיד את זה. אני חייב לדעת את זה. ובמשך היום אני צריך לא לדעת את זה. אז מה קורה פה? צריך לדעת את זה או לא צריך לדעת את זה? שאלה אחרונה, חמישית, או לא, רביעית. אנחנו יודעים, אתה בוא תידוע פורים כפורים. עכשיו, מי נתלה במי? כפורים. בדרך כלל אומרים, קטן נתלה בגדול. אז היום הכיפור נתלה בפורים. קשה להבין, ביום כיפור, יום כיפור, זה היום הכי קדוש, יום צום, דאורייתא, כפרת עוונות, סדר עבודת כהן גדול, מה לא, יום כיפור. אז דאורייתא, פורים זה דרבון, איך יכול להיות שיום כיפור הוא כמו פורים? או יותר נכון, במה פורים באמת יותר גדול מיום כיפור, איך אפשר להבין את זה? שאלה אחרונה, יש דבר מוזר מאוד שהגדר, ההגדרה של מוקפות חומה הוא נמדד לפי תקופה אחרת לגמרי בהיסטוריה. יש מאן דאמר מוקפות חומה עם אחשוורוש, אני מבין, אבל תקופה אחרת לגמרי בהיסטוריה, איפה מצאנו דבר כזה ולמה, מאיפה זה נולד? אז חמשת השאלות הם ששאלנו, זה מה הגמרא אומרת שאמן לא היה צריך לשמוח שמשה מת? כי הוא נולד. שאלנו מה זה זו שהוא נולד? בסוף משה מת. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אמרנו שהשמחה באדר היא שמחה שפורצת גדר. מה השורש של השמחה הזאת? למה היא כזאת? מה השורש שלה שפורצת גדר? שאלה שלישית, מצד אחד צריך לומר ולדעת שארור אמן ברוך מרדכי, זה בבוקר אחרי קריאת מגילה. מצד שני, בסעודת פורים אתה צריך להגיע למצב שאתה לא תדע. אז בשביל מה אני צריך לדעת את זה קודם בשביל אחר כך שאני לא יודע? עדיף שלא תזכיר לי את זה בבוקר, שאני באמת לא יודע. ושאלנו במה פורים יותר גדול מיום כיפור, איך זה יכול להיות? ומה זה, לוקחים, מה ההגדרה פה, ההגדרה של המוקפות נמדדת לפי תקופה אחרת בהיסטוריה. אז נתחיל מהשאלה של ארור המן ברוך מרדכי. אז בואו אני רוצה להגיד דבר פשוט. העד לא ידע, זה לא אי ידיעה שנובעת מחוסר ידיעה. זה לא אי ידיעה שנובעת מחוסר ידיעה, שאתה לא מכיר את הסיפור, אתה בכלל לא מכיר מי זה המן, מי זה מרדכי, אתה לא יודע מי זה. לא. ההלכה הזאת שצריך לומר, היא באה לחדד, אנחנו יודעים טוב מאוד את הסיפור, אנחנו יודעים טוב מאוד שארור המן, אנחנו יודעים טוב מאוד שברוך מרדכי. אז מה זה החוסר ידיעה שאחר כך אנחנו צריכים להגיע אליו? זה לא חוסר ידיעה, זה לא אי ידיעה שנובע מאיזה חוסר ידיעה. זה אי ידיעה שנובע מתרוממות מעל הידיעה. אתם מבינים? אתה צריך לדעת, כי אם אתה תגיע להתרוממות הזאת, כי אתה לא יודע, זה לא הגעת לשום מדרגה. אתה צריך לדעת טוב מאוד. אחרי קריאת המגילה אתה צריך להזכיר לעצמך טוב מאוד ארור המן ברוך מרדכי, ואחר כך אתה צריך להתרומם למדרגה כזאת שמעל הדעת הברורה הזאת, וזו דעה נכונה. ארור המן זה נכון מאוד, ברוך מרדכי זה נכון מאוד, זה לא שקר, זה אמת, צריך לומר את זה, זאת אמת שצריך לומר אותה. אבל ישנה אמת יותר גבוהה שהיא מעל זה. זה הפשטות. אתה צריך להגיע לאיזשהו, מה שנקרא, מעל טעם ודעת. לאיזשהו מדרגה גבוהה, ששם היא גבוהה יותר, היא לא מתוך חוסר ידיעה, היא מתוך עומק ידיעה, שבשו שורש גבוה, כבר לא ברור מי יותר טוב. אולי אמן, אני סתם מנסה להסביר, כן, יש הסברים יותר עמוקים, אבל רק לסבר את האוזן. אמן שהחזיר את עם ישראל בתשובה, גדולה שרת הבת, שיותר מ-48 נביאים של הנביאות, אז אולי הוא, לא באמת, כן, אבל רק מנסה לנסות לגעת. יכול להיות שאמן הצליח לעורר את עם ישראל לכזאת מדרגה, אז באמת, הרי הרע בעולם הוא גם שלח של הקדוש ברוך הוא, אז היה לו תפקיד חשוב, אולי הוא יותר גדול, אולי, לא אומר שכן, אבל צריך להבין, זה דבר עמוק. לכן צריך להבין שבפורים ישנה מדרגה גבוהה יותר מהידיעות הרגילות והאמיתיות של תורה. יש ידיעות אמיתיות של תורה, ארור המן ברוך מודחה, זה אמת. אבל ישנה מדרגה גבוהה יותר ששם אתה כבר לא יודע בין ארור המן לברוך מודחה. בסדר? מובן? יופי. אני רוצה להביא לזה שתי דוגמאות. שתי דוגמאות מהתורה למצבים שיש מדרגה מאוד גבוהה על פי סדרי התורה, אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה. בסדר? כדי שנתחיל להבין על מה אנחנו מדברים. דוגמה ראשונה, יש במדרש אגדה על פרשת החרמות וסדר עבודת יום הכיפורים, כתוב ויאמר, תקום מספר 3, ויאמר השם אל משה דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. זאת אומרת, יש כאן הזהרה לאהרון הכהן, אל תבוא בכל עת אל הקודש. אתה לא יכול להיכנס מתי שאתה רוצה לקודש הקודשים, אתה צריך להיכנס רק כסדר הזה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר ובמכה לחטאת ועין לעולה, וכל סדר העבודה של יום, אומנם לא מוזכר בהתחלה יום כיפור, יום כיפור מוזכר רק בסוף הפרק, מי שמכיר. ודרך אגב, יש בביאור הגרו על ויקרא, הוא אומר דבר מאוד יפה בשם, שם חזל, אבל הוא מדייק את זה, שאהרון הכהן עצמו היה יכול להיכנס לקודש הקודשים כל פעם שיעשה כסדר הזה, גם לא ביום הכיפורים. לדורות, גם כהן גדול רק ביום כיפורים, ורק בסדר הזה, לדורות. אבל אהרון הכהן ספציפית, אהרון הכהן עצמו, היה יכול להיכנס בכסדר הזה, גם לא ביום הכיפורים. אבל בוא, זה לא המדרש. המדרש פה אומר דבר נפלא אחר. שורה שנייה, דבר אל אהרון אחיך. תראו מה אומר המדרש. אחיך בבעל יבוא, ואין אתה בבעל יבוא. זאת אומרת, מוישה רבינו יכול לבוא מתי שהוא רוצה, בלי שום סדר. בלי שום סדר עבודה. אתם מבינים? יש מדרגה מאוד גבוהה של, של, של קודש הקודשים. יש מדרגה מאוד גבוהה של אהרון הכהן. יש סדר מיוחד שאיתו נכנסים. ביום כיפור רק לדורות. אמרנו, אהרון הכהן אולי כל פעם שיעשה כסדר הזה, אבל אהרון הכהן לא יכול להיכנס חופשי. וזאת האמת, זה מקום קדוש. זה, 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 זה קודש הקדשים, רק כהן גדול רק ביום כיפור. אבל יש מישהו שהוא מעל זה. מי? מוישה רבינו. מוישה רבינו יכול להיכנס בכל עת שהוא רוצה. אתם מבינים? התחלנו להבין שיש מעל הסדרים האמיתיים של תורה, יש סדר או חוסר סדר או מעל הסדר למישהו שהוא במדרגה מאוד גבוהה. במקרה הזה זה משה רבינו. משה רבינו יכול להיכנס בכל עת אל הקודש. כמובן, אני אומר בסוגריים, דבר כזה זה רק כמובן על פי השכינה, על פי הדיבור, כן, וזה רק הכל היתרים מיוחדים לגדולים, זה, 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 זה בדברים כאלה של, של יותר קרבה אל הקודש. לא חס וחלילה בשום דבר אחר, כן? רב צריך לשמור על כל ההלכות, הוא חייב לשולחן ערוך כמו כולם, כן? זה שיהיה ברור. אם יש רב שאתם רואים שהוא איזשהו הלכה לא מקיים, אז זה בעייתי מאוד. צריך לבדוק למה. יכול להיות שיש לו איזשהו, צריך להימד זכות קודם כל, אולי שזה משהו מקומי, צריך זה, אבל אני לא רוצה להרחיב על הדיבור על מה אני מתכוון, אבל אם יש דברים לא ראויים, אין דבר כזה שיש גדול שמותר לו, אין דבר כזה. ההלכה מחייבת את כולם. פה אנחנו מדברים שהתורה אומרת שלמשה רבינו מותר. מה מותר? להתקרב יותר. זה, כל היתרים שנדבר עליהם פה, זה בסגנון הזה, של מותר יותר. אבל נדב ואביהו למשל, זה היה חטא חמור. שהם הקריבו אשר לא ציווה אותם, וננשו במקום. זאת אומרת, גם להתקרב יותר, זה בעייתי למי אשר לא ציווה אותם. אבל זה, וזה בדיוק אחרי מות של בני אהרון. כל הפרשה הזאת היא אחרי מות של בני אהרון. טוב, אז זה עובר סוגריים. אני רק אומר, אז משה רבינו ידע שהציווי הזה לא נאמר אליו. אחיך בבל יבוא, ואין אתה בבל יבוא. בסדר? דוגמה שנייה. מספר 4. בנושא של מעמד הר סיני, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אקבל את הר וקידשתו, ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תזהיר, רד, שוב פעם תזהיר את העם. וממש לקראת עשרת הדיברות, פרשת יתרו, משה רבינו כביכול מתווכח, סוג של ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לא יוכל העם לעלות, כבר ידעתי בהם לאמור, אישה בבר ונגועה בקצהו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, עוד פעם, תזהיר אותה. זאת אומרת, ממש, הם עלולים מרוב קרבת אלוקים, נפשי יצא בדברו, הם עלולים להתקרב. צריך ממש להזהיר אותם ולדאוג שהם לא יתקרבו. וככה, אפילו אהרון אסור לו להתקרב. אבל יש אחד שיתקרב יותר מכולם. מי הוא? יהושע. לא, משה רבינו ודאי. משה רבינו אמר לו לעלות להר, אבל יש אחד שהבין שמותר לו להתקרב קצת יותר מכולם. וזה יהושע בן נון. רשי אומר, ויקום משה ויהושע משרתו. אומר רשי, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן. מאיפה הוא צץ? הרי אמרנו שאף אחד אסור לו להיכנס. ופתאום משה הולך עם יהושע. ואומר אני, אומר רשי, שהיה תלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר, שאינו רשאי ללך משם והלאה. ומשם, ויעל משה לבדו אל ההר האלוהים. יהושע נטע שם אוהלו, ונתעכב שם כל 40 יום. שכן מצינו כשירד משה, וישמע יהושע את כל העם ברעו, למדנו שלא היה יהושע עמהם. זאת אומרת, יהושע היה, אמנם אומר פה בסוף גבול הגבלת תחומי ההר, אבל הוא אומר שהוא גם לא היה עמהם. זאת אומרת, הוא התקדם יותר מכולם עד איזשהו מקום. אני חושב זכור לי, לא מצאתי את זה עכשיו, זכור לי, אולי אתם זוכרים, רשי אומר באיזשהו מקום שהוא היה בחצי הער. אתם מכירים? מוכר לכם? יש מדרש כזה. כן, ראיתי את זה. יש מדרש כזה שהוא היה בחצי הער. זאת אומרת, הוא היה במקום שבו עד השם היה מותר לו להגיע, אבל זה היה אחרי כולם. זאת אומרת, יהושע בן נון, שהוא נער להמיש מתוך האוהל, תלמידו הגדול והמובהק והמסור והמתמיד הגדול, השקדן הגדול של משה רבינו, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. הוא הבין שלמרות שיש את הסדרים הברורים, האמיתיים, שאסור להתקרב, הוא יכול להתקרב קצת יותר. אתם מבינים? אז יש פה המדרגה שמעל המדרגה. אז זו דוגמה שנייה. עכשיו, ישנה השוואה בין ימים נוראים לפורים. הטור, במספר 5, באור החיים, מחוד ראש השנה, סימן תפקוף פי ב' אומר, הוא מסביר המון את התפילות של ימים הנוראים, הוא אומר, ותקנו לומר ובכן. זה נכון לשנו, ובכן, תן פחדך, השם נוקד, ובכן צדיקים, ירוב וישמח, ובכן. המילה ובכן, ובכן תן כבוד השם לעמך. 4 פעמים ובכן. מה זה הובכן הזה? מאיפה הוא בא? הוא אומר, תקנו לומר ובכן לשון המקרא ובכן אבוא אל המלך. מאיפה ממגילת אסתר? לפי שהוא אתה יום הדין, ואנו באים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בכן עולה עין בית, רמז לשם של עין בית. זאת אומרת, זה גם רומז לשם של עין בית. זאת אומרת, זה השם המפורש הגדול ביותר, עין בית אותיות, שהוא גם רמוז בפסוקים של ובשלח שם ויית משה וכל. רשי אומר את זה במסכת סוכה. אז המילה ובכן באה מהפסוק ובכן אבוא אל המלך. ובראש השנה אנחנו באים אל המלך, בימים נוראים, יום כיפור, ראש השנה, המלך, המשפט, המלך הקדוש, אנחנו באים אל המלך. לכן אנחנו, איך אומרים, הבאנו מילה ממגילת אסתר, אל תוך תפילות הימים הנוראים, ובכן אבוא אל המלך. פה אני רוצה להגיע לנקודה שמה פורים גדול מיום כיפור. אני חושב שזאת הנקודה. היכולת לבוא אל המלך אשר לא כדת, אומרת הגמרא מזרמי, אשר לא כדת של תורה, זאת אומרת, ביום כיפור יש הדרגה, יש תהליך של תשובה, מאלול והסליחות והסרט של תשובה וכו' וכו'. ומי שבאמת עומד בקריטריונים, אז באמת עיצומו של יום מכפר לשווים, כמו שאומר הרמב״ם, למאמינים וכפרתו. לא ניכנס כרגע לפרטים שם, אבל בכדול לשווים, נכון? יום כיפור יש סדר, סדר עבודת יום הכיפורים. הכל זה, לא יודע אם זה נקרא סדר. המשנה אומרת, מסכת יומא, כל סדר יום הכיפורים, הכל אמור על הסדר. אם יקדים עשה לחברו, לא עשה ולא כלום. יקדים את המסיר דם, הפה יחזור ויעשה. זאת אומרת, יש סדר. צריך לבוא אל המלך כדת. באים אל המלך כדת של תורה. בפורים אפשר, זה מה שפורים יותר גדול מיום כיפור. בפורים אפשר לבוא אל המלך אשר לא כדת. אסתר נכנסה בלי הזמנה מראש. וזה סיכון. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. ואחת דתו, מי שיכנס לחצר הפנימית, מבלי אשר יקרה, אחת דתו להמית, לבד מה שיש לו המלך, את שרבית הזהב, וחיה. ואז, כשנכנסתר נכנסה, מצאה חן בעיני המלך. חן, חן, זה לא דבר שאתה יכול להגדיר למה. יש דבר שאתה יכול להגדיר, בגלל אלף בית גימל, הוא רצה אותו. חן, זה משהו שהוא לא מוסבר. זה משהו שהוא מעל הסדרים הרגילים. זה נקרא שמציאת חן. זה בדיוק העיקר פה במגילה. אם מצאתי חן בעיני המלך, כל הזמן אם מצאתי חן, בפורים יש יכולת וגם זכות למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. כל מקום שכתוב המלך, הכוונה למלך המלכים המלכים הקדוש ברוך הוא. אז היכולת בפורים זה שאדם יכול להיכנס אל המלך אשר לא כדת. עכשיו, מאיפה נובע הכוח הזה? הכוח הזה להיכנס מעל הדברים המסודרים, מעל הדברים הכתובים, הכתובים והחתומים. הרי זה בדיוק מה שקרה פה במגילה. יש פה כתב שנכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. בעיקרון, זהו, עבוד. כתיבה וחתימה שלנו בראש השנה ביום כיפור, כתיבה וחתימה, זהו, גמרנו. אבל בפורים יש דברים שמעל זה. שאפשר לבטל, לבטל דברים שכתובים וחתומים. אפשר לבוא אל המלך אשר לא כדעת, ולמצוא חן בעיני המלך. מאיפה בא הכוח הזה? הכוח הזה בא, תראו את הגמרא במסכת גיטין, דף סמך, דף מספר 6, אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. שנאמר כי על פי, פרשת השבוע, כי תישא, כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. רבי יוחנן אומר שהברית, הברית זה הדבר הכי עמוק שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הברית הנצחית, נצח ישראל, הברית שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו אף פעם, את הבחירה בנו, לעולם, כי בחר השם, כי יעקב בחר אלויה. זה נחרט עם עם ישראל על תורה שבעל פה. זאת אומרת, זה מושג לי, אבל אם גם נפשט את זה טיפה, זאת אומרת, דווקא מה שלא כתוב וחתום, ההסכם שהוא בעל פה, לפעמים בעולם המסחר, אז בעל פה זה פחות חזק ממה שכתוב בשטר. אבל פה, במדרגות העליונות זה יותר עמוק, זה יותר חזק. הכתיבה והחתימה לא מגבילה את זה. זה מעל, זה הסכם לא כתוב בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה יותר עמוק. זה התורה שבעל פה. ולכן זה הכוח של פורים, שאנחנו מגיעים לברית העמוקה, לברית, פה התגלה שהקדוש ברוך הוא, כן, גם במצב של אנוכי אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא, במצב של אסתר תוך אסתר, כמו שאומר המהר"ל, גם במאה אחשוורוש, גם המן, גם אחרי חורבן, זאת אומרת, חורבן, הרי החורבן נגרם בגלל חטאים, בגלל פני חטאינו, שלוש עבירות, נחרב בית ראשון, המצב הרוחני של עם ישראל, אנחנו אומרים, לא בשמיים, כן? אף אחד לא האמין, לא האמינו מלכי ארץ, כי אבו צר ובחשערי ירושלים, אף אחד לא האמין שירושלים תחרב. כשזה קרה, עם ישראל היה עלול לחשוב שגמרנו, שגמרנו. הושע אמר אפילו הנביא, יחליפם באומה אחרת, עם ישראל בהחלט יכל לחשוב, יש אומרת, כל עד עם ישראל יצא מצרים, קיבל תורה, קיבלנו תורה, נכנסנו לארץ. היינו בארץ, כל ימי השופטים, שאול, דוד, כל המלכים, אתה אומר, אנחנו כאן, אף אחד לא יזיז אותנו. אף אחד לא מאמין שירושלים יכולה להיחרב. הבחירה בנו היא עובדתית. אבל ברגע שקרה, שאלו יאומן קרה, אז מי יודע כבר לאן להידרדר? עם ישראל בהחלט יכול היה לחשוב שגמרנו. חטאנו, הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, אולי חס וחלילה יזרוק אותנו. ומה התגלה בפורים? שלמרות שאנחנו חטאנו, ולמרות שנהנו מזדדות של תורשה, שהסתחבו לצלם, כמו שגמר, למה התחייבו, סולם של ישראל, אותו דור כליה, היו סיבות, לא סתם. ויף על פי כן, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. יצמיח בנו את מרדכי ואת אסתר, יצמיח בנו כוחות של תשובה, כנוס את כל היהודים, לכנוס, להתכנס, אבל הוא לא עזב את עם ישראל, הוא לא עזב את עם ישראל שיחזור בתשובה מתוך הקצרות האלה, וייתן לנו ישועה גדולה. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. ודווקא אז מתברר, הדור קיבלו, כן, הגמרא אומרת, מודעי רבה לאורייתא, כפה לבא כגיגית, ואף על פי כן הדור קיבלו ממאה אחשוורוש. אז קבלת התורה בעצם הסתיימה באמת במאה אחשוורוש. למה? כי בימי משה רבינו, יכול להיות שהכל, כל הבחירה בנו היא כל עוד הכל טוב ויפה. כל עוד אנחנו בסדר. מי אמר? זה עוד לא עמד למבחן. אתם מבינים? זה עוד לא עמד למבחן. עד פורים הברית הזאת לא עמדה למבחן. דווקא בפורים, במצב הגלות הנוראי, עמד למבחן הקשר הפנימי, הנצחי, של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. וזה הברית. זה הברית. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. זה תורה שבעל פה. זה הכוח שמעל כל החשבונות הרגילים. נכון. חטאנו, מגיע לנו עונש כזה וכזה. אבל לא מגיע לנו כליון. לא מגיע לנו שהקדוש ברוך הוא ינתק את הקשר שלו איתנו. זה לא. זה לא שייך. זה בכלל לא עומד לדיון בכלל. וזה מה שהתגלה דווקא בפורים. אז תבין, אבל זה המדרגה הגבוהה של פורים, היא נובעת מזה, מתורה שבעל פה, מכוח של דברים שמעל הסדרים הרגילים. ולכן אפשר לבוא אל המלך אשר לא כדת. בפורים כל הפושט יד נותנים לזה דין בלכות מתנות לאביונים, אבל בחסידות אומרים שזה גם ברוחניות. כל הפושט יד, וזה מה שאנחנו בדיוק אומרים. אפשר לבוא אל המלך אשר לא כדת. גם אם לא מגיע לך, על פי הכללים הרגילים, בפורים, כן אפשר. בפורים, כל הכללים הרגילים שאני מדגיש, שבמשך השנה הם אמיתיים, זה סדרים של תורה, זה לא, זה סדרים אמיתיים. אבל צריך לזכור באיזשהו מקום, שגם הסדרים האלה, הם לא ב-100%. יש דברים שמעל הסדרים האלה. אני חושב עכשיו שכל הנושא של התחפושות, וכל הנושא של הצחוק, וכל הנושא של הפורים תוירה, וכל הנושא של הבדיחות, וזה בדיוק הנושא של הפריצת גדר. צריך לזכור, אני אומר את זה בזה, כן, צריך לזכור, כן, שוב, מתוך הידיעה מה זה תורה, כן, כמו שאמרנו, שאתה יודע שארור המעיין, אתה יודע שברור מרדכי, ואתה מתרומם מעל זה, כמו משה רבנו שהוא יכול לבוא בכל עת, זאת אומרת, מעל הסדרים הרגילים האמיתיים, לא חסר לך צחוק, הם אמיתיים, אבל צריך גם לזכור שבאיזשהו מקום גם זה צחוק. באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא לעשות בהכל צחוק. הקדוש ברוך הוא יכול להכניס אותנו בדלת האחורית, גם אם לא מגיע לנו. הקדוש ברוך הוא, כן, הוא מוטיב לה, הוא מפרק לה, הוא קבע את הכללים, הוא יכול גם, הוא יודע גם מתי, הוא לא הולכים לפי הכללים. וזה העניין של פורים. שאתם יודעים, כל הילדים, שכל המנה הפוך הוא, זה נכון מאוד. ודרך אגב, זה גם נכון מאוד. אסור לנו לקחת, תמיד ברצינות את הכל. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול לשחק עם הכל. ויש דברים שהם אחר מעל כל החשבונות. כל השנה אנחנו בסדרים הרגילים. והם אמיתיים. אתם מבינים? אני לא רוצה שתביאו אותי לא נכון. אתם מבינים מה אני מתכוון. בבחינה מסוימת, זה לא סתם שנהגו בישיבות לעשות פורים תוירה. איך אפשר לעשות צחוק מהתורה? חס וחלילה לעשות צחוק מהתורה, אבל צריך להדגיש שלפעמים גם את ה, את ה, את ה, את ה, את הכללים הרגילים של התורה, הקדוש ברוך הוא יכול לשחק איתם. סכון משחק, סכון שחוק. יכול לשחק עם זה אחרת. הכל בידיים שלו. עכשיו, מי הראשון? וזה כוח תורה שבעל פה. מי הראשון שיסד את המוסד, את המושג תורה שבעל פה? מי? מי? יהושע. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. נער לימיש מתוך האוהל. אומר רש"י בדברים, פרק ל"ד, פסוק כ"ט, מקום מספר, סליחה, הדלקתי. כן, על תורה שבעל פה. הרב, הרב, מרן הרב זצ"ל, בורות התורה, פרק א' פסקה ב', אני מניח ש... סתום שגור על פיכם, אז הוא כותב שם בנושא של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הבאתי רק את סוף פסקה ב', אבל בצורה הפנימית, זה כמו שאמרנו קודם, הרי לא ניתנה לישראל התורה, אלא בשביל סגולתם הפנימית העליונה, בגלל שאנחנו אשר בחר בנו, בשביל שאנחנו עם ישראל, לכן ניתנה לנו תורה שבכתב. הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו, נופעת תורה מן השמיים עליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. בשורש תורה שבעל פה גבוהה יותר. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. בשורש תורה שבעל פה זה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, על דברים שבעל פה, לא על דברים שבכתב. על דברים שבעל פה הקדוש ברוך הוא קראת עמנו, דברים שהם לא כתובים, הם בינינו לבינו. זה הסוד של עם ישראל, זה הבחירה הנצחית של עם ישראל בעם ישראל. זה הדברים הכי הכי גבוהים, זה השורש, וזה השורש של השמחה הפורצת גדר. אנחנו פורצים את הגדרים הרגילים. האמת שלנו הרבה יותר גבוהה מזה. לא יעזרו הכל, לא, כל החטאים, כל הדברים, לשום דבר לא יבטל את זה. אנחנו מעל זה. ומי היה הראשון ש, 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 לימד אותנו מה זה תורה שבעל, שקיבל תורה שבעל פה? זה יהושע. תראו רש"י מדהים. אומר משה רבנו בסוף פרשת וילך, ידעתי אחרי מותי כי אשחית השחיתון. שואל רש"י, אחרי מותי, אחרי משה, הרי כל ימי יהושע לא ישחיתו. אז זה לא בדיוק אחרי מותו של משה, זה עוד הרבה שנים אחרי, שנאמר ויעבדו בני ישראל את השם כל ימי יהושע. אומר רש"י, מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו, שכל זמן שיהושע חי נראה למשה כאילו הוא חי. עכשיו אתם מבינים למה המן טעה? משה לא מת. הוא חשב שמשה מת ולכן הוא שמח שמחה גדולה. והמן הוא המלך, הוא לא טיפש. הוא לא טיפש בכלל, לא סתם צריך למחות את זכר המלך ולשנוא את המלך. המלך הוא חכם, הוא חכם להרע, הוא יודע טוב מאוד מה זה המדרגה של ישראל. הוא יודע שמשה רבנו זה מדרגה של ישראל, זה מדרגה של תורה של ישראל. והוא אומר, בחודש שמת משה אני יכול לחלות את עם ישראל. הוא לא תואר, הוא צודק, אבל מה הוא לא יודע? וזה הוא לא יודע, זה השורש שמעל תורה שבכתב. את יהושע בן נון הוא לא יודע, וזה הוא באמת לא יודע, כי זה לא כתוב באף מקום. הוא לא יכול ללמוד את זה, זה לא כתוב. זה הברית שקראת הקדוש ברוך הוא, כי על פי הדברים האלה, הברית הלא כתובה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה רק ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. זה המן לא מבין. ומשה רבנו בעצם הוא נולד, וכשיש לו תלמיד שממשיך אותו, חשי, כל זמן שישוע חי, כאילו משה חי. אז זה לא, זה טעות בכלל להגיד שהוא מת. הוא מת, כן, אל תחשבו שהוא לא מת. כן, אבל זה לא באמת שהוא, כל הזמן, התלמידו חי כאילו הוא חי. עכשיו, זה לא רק יהושע, זה מדור לדור. שרה יהושע, יהושע הזקנים, הזקנים נביאים, נביאים שרוע, שכזה גדולה, ומדור לדור, הרמב"ם מונה 40 דורות עד רב אשי, משה רבנו עד רב אשי, התורה נמסרת עד היום, מדור לדור. הרב שמחה קוק היה פה לפני מספר שנים, זה היה 15 שנה, אז הוא אמר, תחשבו, כמה דורות, ממשה רבנו עד רבשי 40? 40 איש. הוא עשה חשבון, מי רבשי עד היום? נגיד עוד 50 איש, כאילו מבחינת השנים, 90 איש, תחשבו, 90 איש, עומדים ידיים, 90 חוליות ממשה רבנו עד היום. זה לא הרבה. זה לא הרבה כל כך. 90 איש בסך הכל. כן, אבל... אומר בטנק, נדמה לי, הוא אמר, יש בטנק בשרשרת, הוא אומר שיש 99, נדמה לי, משהו כזה, חוליות. אם אחד נשבר, אז הטנק מושבת. אז גם פה, אם לא תהיה חוליה אחת, אמרנו, אין תורה. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה חוליה מאוד מאוד חשובה בתקופה ההיא שמתו תלמידיו של רבי עקיבא. אז היה כתוב, היה עולם שמם. עד שבא אצל רבותינו שבדרום הוא שנעה להם. זה כמו מוסרה, מוסרה ליהושע, הוא שנעה להם. הוא לימד אותם את כל התורה, והם העמידו תורה אותה שעה. ולכן הגמרא אומרת, מסרת מנחות, שמשה רבינו ראה, כן, הקדוש ברוך הוא ראה למשה דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, וכן, מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל משה רבינו ראה, כל התורה שבעל פה, מקרא מגילה, הכל הוא ראה, הגמרא אומרת, זה מה עניין הוא מקרא מגילה. זה קשור הכל למגילה דווקא. אז הוא ראה את רבי עקיבא, אז הוא אומר, אדם כזה בעולמך, ואתה נותן תורה על ידי? תן תורה על ידו. הקדוש ברוך הוא אומר, שתוק, כך עלה במחשבה לפניים. אתה לא מבין. אחר כך הוא רואה אותו שסורקים את בשרו מסוכו של ברזל, הוא אומר, זו תורה וזו שכרה, אומר הקדוש ברוך הוא, שתוק, גם כך עלה במחשבה לפניים. אומר הרב בן שחר, התקיים שבאמת נמסרה תורה על ידו של רבי עקיבא, בתנאים הרבה יותר קשים, בתנאים הרבה יותר קשים. משה רבנו קיבל תורה בקולות וברקים, זה מדרגה עצומה, אבל זה היה יותר בקלות. תורה לעם ישראל, רבי עקיבא בדור של חורבן, בדור של ייסורים, בדור של הרוגי מלכות, בדור של מגפה ותלמידים. הוא, אך תחשבו, אתם יודעים, נהרגו 24,000 תלמידים, כל מפעל חייו הלך. הוא לא מתייאש. הוא לא נשבר. הוא הולך ומלמד מחדש את כל התורה לחמש תלמידים חדשים. והוא בעצם מעביר את כל התורה. בלעדיו לא הייתה עוברת התורה. הגמרא אומרת, נוסח לצלם דף פייבב, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא, רבי נחמיה, סתם ספרה רבי יהודה, וכולו עלי בדי רבי עקיבא. הכל עלי בדי רבי עקיבא. בלי רבי עקיבא אין תורה. זה רק דוגמה לאחד מהחוליות שהעביר את התורה. ככה כל דור ודור אחראי להעביר את התורה לדור הבא. וזה הכוח של תורה שבעל פה. וזה הכוח שיש לעם ישראל, שזה המלך לא מבין, אין לו השגה בזה. אין לו השגה בזה. זה הכוח של יהושע בן נון. עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה במלחמת המלך, במשלת בשלח, משה רבנו שולח את מי? את יהושע. למה משה רבנו בעצמו לא? כי פה צריך את יהושע. פה צריך דווקא את יהושע, שכבר, משה קיבל תורה מסיני, אבל צריך מישהו שהתורה עוברת אליו בעל פה, וזה יהושע הראשון, והוא הכוח שיכול להילחם בעמלק. ולפני כן התורה אומרת, רק אז התורה בכלל מסגירה את יהושע, עד בסוף פרשת בשלח, לא שמענו על יהושע בן נון, לא שמענו, בכלל לא שמענו עליו, שיש אחד כזה. אבל כשצריך להסביר, אז כתוב, ישוע בן נון שרתו נער לא ימישו תוך הלילה. התורה מסבירה לנו במשפט אחד מה המדרגה שלו. הוא לא ימיש בתוך האוהל. יש לו התמדה, שקידה מופלאה. ולכן הוא בסופו של דבר זה שימשיך את משה רבנו, והוא זה שמסרה ליהושע, לא לאהרון אפילו ולא לאף אחד אחר, ליהושע. ואז והוא זה שיכול להילחם בעמלק. עכשיו אנחנו מבינים טוב מאוד למה המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. יהושע, כי זה הכוח של תורה שבעל פה, זה הכוח שאיתו גברנו על המן. זה הברית העמוקה שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, שהוא לא יעזוב אותנו בשום מצב. זה התורה שבעל פה. וזה מתגלה גם בחושך, גם עם אחשוורוש. והגמרא אומרת, בסרט סנהדרין, לדד ומידד, מתנבאים במחנה, שלוש דעות מה הם התנבאו. אחד הדעות זה, משה מת, יהושע מכניס. זה מה שיהושע מכניס את ישראל לארץ. זאת אומרת, אם דיברנו שהתורה עוברת מדור לדור, וזה נצחיות התורה, תשובתם היית על הנצח, נצחיות של תורה שבעל פה, אז זה לא רק על תורה שבעל פה, זה גם נצחיות של ארץ ישראל. שמשה מת ויהושע מכניס. יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, וההשגחה האלוקית גלגלה, העיר היחידה שקוראת בוודאות רק בתתוו מירושלים. הגמרא אומרת, הנצח זה ירושלים. זאת אומרת, אנחנו אומרים על הנצחיות, על הברית הנצחית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. תורה שבעל פה זה כוחה של ירושלים וכוחה של ארץ ישראל, של ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. אתם מבינים עכשיו מה זה יהושע בן נון? זה ברור למה זאת ההגדרה. כי מה הכוח, באיזה כוח גברנו על, 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 על המן? בכוח יהושע בן נון. בכוח שהוא הראשון שייסד את המושג הזה, תורה שבעל פה, במובן הגבוה שלה. שהרב קוק אומר, כן? ששורשה נמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שמכתב. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. עכשיו אתם מבינים, אולי, זה אני אומר, אולי, למה פורים עוד רבנה ולא יכול להיות דאורייתא? כי הוא מעל הסדרים. מעל הסדרים הרגילים. הסדרים הרגילים אין דבר כזה. אין דבר כזה מאחורי הסדרים. בתורה שמכתב אין דבר כזה. אבל בתורה שבעל פה יש דבר כזה, וזאת האמת, שיש דבר כזה. כמובן, צריך לזכות למדרגה כזאת גבוהה כמו יהושע בן נון, כמו שראינו בדוגמאות אחרות. יהושע בן נון הבין שהוא יכול להתקרב יותר. אבל בפורים כל הפושט יד נותנים לו. בפורים כל יהודי יש לו את האפשרות לבוא אל המלך, אל הקדוש ברוך הוא אשר לא כדעת, ולמצוא חן בעיני המלך. חן זה, בלי, זה חן, זה לא קשור למעשים שלו, גם אם הוא לא ראוי. אין לו ראוי בפורים, אין. אין מושג כזה, אין. זה נכון כל השנה. היום זה נכון, אחרי פורים זה נכון, בפורים זה לא נכון. בפורים אין לו ראוי. זה, מדרג, זה, 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 זה פשוט מדהים. זה, 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 ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, יותר מיום כיפור בנקודה הזאת. ומה זה החומה? מה זה החומה? אומרת הגמרא מסכת פסחים, אני חומה, אמר רבי יוחנן, אני חומה זו תורה. ורבא אמר, אני חומה זו כנסת ישראל. זה בדיוק, זה בדיוק התורה שבעל פה היא כנסת ישראל. וזה החומה שלנו, זה המגן שלנו מהמלאק. החומה היא מגינה, הגמרא אומרת, הסתפקת, מה זה המוקפות חומה, כן, טבריה, ימה חומתה, כן, לגבי מוקפות הרחוב. מוקפות, בית בבית הרי חומה, הגמרא אומרת, ודאי שטבריה היא לא. כי פרט לטבריה, שימה חומתה, זה לא חומה, זה, צד אחד זה ים. אבל, כי מסתפקה, הגמרא אומרת שקוראים בטבריה ביומיים, מה הספק? האם אני מוקפות חומה, הם משום עניין של מוקפות, או משום מוגנות? ואם זה מצד המוגנות, אז טבריה מוגנת. כי יש לה שלוש צדדים חומה, צד רביעי, ים, הוא גם מגן, מבחינת חדירה של מחבלים, אפשר לתפוס אותם שם. אז הם לא יכולים להיכנס. אז רואים פה את הנושא של מוגנות, אז החומה היא מגינה עלינו. מהי החומה? אני חומה זו תורה, ואני חומה זו כנסת ישראל. הרב ישראלי זצ"ל, אני זוכר אחד הנאומים שלו ביום ירושלים, אז הוא אמר, זה לא מחלוקת, זה, 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 זה שני דברים, זה יש כאן, אין כאן מחלוקת, יש כאן השלמה, ככה הוא אמר, שזה שני דברים, זה היינוח, תורה וכנסת ישראל, זה בדיוק היינוח, זה, כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית, ואת ישראל. אז, אני חושב שכבר עלינו בעצם על כל השאלות שפתחנו בהם, הסברנו למה זה שמשה מת, שאלנו לה, זה שהוא נולד, מה זה עוזר לי? בסוף הוא מת. תשובה, הוא לא מת, באמת. הכוח שלו ממשיך. כל מה שיהושע חי, כאילו הוא חי. זאת אומרת, יש לנו תורה שבעל פה, וזה בדיוק מה שאמן לא הבין. והבנו מה השורש של השמחה, שהיא פורצת גדר, כי בשורש פה זה לפרוץ את הגדרים האמיתיים של תורה. האמיתיים. אבל צריך לזכור שבאיזשהו מקום, גם הקדוש ברוך הוא גם את כל הכללים שהוא קבע הוא יכול גם לעשות לפנים משורת הדין, להכניס לפנים מן הפרגוד. הוא יכול לחתור חתירה ולהכניס אותנו גם אם אנחנו לא רואים. הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול להחליט שהוא עושה את זה, ובפורים יש את ההזדמנות הזאת שהוא עושה את זה. אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, אפשר, לא משנה מה עשית כל השנה, אתה יכול למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה באמת, ורוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, ואז ממנה אפשר כוח לכל השנה מההתרוממות הזאת. כמו שיום כיפור הוא אחת בשנה, אומנם הוא אחת בשנה, אבל הוא אחת לכל השנה. אחת בשנה. ככה פורים הוא אחת בשנה, הוא לכל השנה. אני רוצה לסיים בקצת להשליך את כל זה קצת ללימוד תורה שלנו, שיונק מפורים כל השנה. בנושא הזה של קבלת התורה מסיני, ישנם שתי גישות. מה פירוש שאנחנו מקבלים את התורה מהר סיני? הפשטות היא שהתורה, כמו שאמרנו, התורה עוברת מדור לדור. יש לי פה חוברת של הרב אליעזר שור, אז אני שמעתי אותו, אז הוא אומר את זה, מביא את הדברים כפי שהוא הביא. הוא מביא פה מספר אבי עזרי, זה של הרב שח. יש לו בהקדמה, הוא מסביר קצת על הנושא של תורה. אז הוא אומר, על פי המשנה באבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים וזקנים לנביאים. אז הוא אומר, מדוע אצל משה נאמר קיבל תורה, ואחר כך נאמר מסרוע, מסרוע, מסרוע. כבר לא כתוב קיבל. רק משה קיבל, וכל השאר מסרו אחד לשני. הבירור הוא, כך אומר הרב שך, שבאמת אין מעצמנו לדעת ולעמוד כל כוונת התורה. רק על ידי מסירה מרב לתלמידו. והתלמיד לתלמידו, ואין להוסיף ולגוע שום דבר על פי דעתו. הוא שאל אביך ויגדך, וזקניך ויאמרו לך. שהוא כך אמרו, אם הרב דומה למלאכה של מצוות, יבקשו תורה מפיו. שאז אתה מובטח שהמסירה מדויקת ונכונה בלי שום סטייה. לכן עובר רבי הישראלי, תקריא חזאי בלשונה, נדגיש את עניין המסרוע. כי זה יסוד כל התורה, למסור לתלמידינו מה שמסרו לנו רבותינו. דברים כנתינתן. ושום כך רק אצל משה נאמר קיבל. כשמצאנו שאמר דברים מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים עמו, נקרא תורת משה. ממנו ואילך הכל סובב על ציר המסירה מדור לדור. ובלי סדר ההשתלשלות התורה מדור לדור, אין מסירת רב לתלמיד ותלמיד לתלמיד, אין אפשרות לאדם לעמוד מעצמו על כוונת התורה. זאת אומרת, הוא מאוד מדגיש את הצד הזה, שהר סיני היה אז, ומשם זה נמסר מדור לדור 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 לדור, וככה עד אלינו, הרב מוסר לנו, אנחנו צריכים למסור לדור הבא, והרב הוא בעיקר מוסר. וזה ודאי גם נכון. אבל בתורת החסידות יש גם פן אחר. בואו תראו בעדף מקורות. סתם, שתי דוגמאות על זה שכשאדם לומד תורה, עכשיו, כאן ועכשיו, הוא כאילו לומד אותה מסיני. דרך אגב, המהר"ל אומר את זה. גם בברכות התורה אנחנו חותמים, באחת הברכות, המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה השם, המלמד תורה, אומר המהר"ל, מה זה המלמד תורה? המלמד תורה ממש מעכשיו. עכשיו, שון הווה, המלמד תורה. אז אומר, אדם לומד תורה, הוא עכשיו, הקדוש ברוך הוא כביכול מלמד אותו. הוא מלמד אותו תורה. זאת אומרת, הוא מקבל תורה בשוכה מסוימת מסיני. מהקדוש ברוך הוא ישר. זאת אומרת, זה לא מגיע רק מדור לדור לדור לדור, זה מגיע עכשיו אליי, ישירות. יש הלכות שקשורות לזה. הגמרא מסכת ברכות, 11, דף מ"ה, אמר רבי שמעון בן פזי, מניין שאין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, שנאמר משה ידבר, ואלוהים יענינו בקול, שאין תלמוד לומר בקול, ומה תלמוד לומר בקול, בקולו של משה. וכך נפסק גם ברמב״ם, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, כמו מעמד הר סיני, זה נפסק לקריאת התורה הרגילה, כל שבת, אין המתרגם, כן, בזמן חז"ל תרגמו, התימנים עד היום מתרגמים. אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא. זאת הלכה שקשורה לקריאת התורה יום יום, כמו סיני. עוד דוגמה, וזה בברכות דף כ"ב, הודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב בתורה מה שאמרת לפני השם בברכה בכל, מה לעולם בהמה, בהירה, ברטט ובזיעה, אף כאן בהמה, בהירה, ברטט ובזיעה, מכאן אמרו עזבים, צורים וכו', ובעל קראים אסורים. זאת אומרת, נכון, להלכה נפסק שמותר, דברי תורה לא קבלים טומאה, אבל העיקרון הזה שאדם שלומד תורה הוא אמור ללמוד תורה היום, כמו אז, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת, לפני השם כל אחד וחורב, שאתה לומד תורה, באמר בירה, ברטת ובזיעה, כמו במתן תורה. זאת אומרת, זה בא לומר שאנחנו לומדים תורה היום, אנחנו עכשיו כביכול מקבלים אותה מסיני. וזה בעצם משנה בסוף מסכת אבות. אם הרב שך התחיל עם המשנה הראשונה של מסכת אבות, אז הבעל שם טוב, תכף נגיד לכם מה הבעל שם טוב אומר, הוא אומר מהמשנה, בפרק האחרון של מסכת אבות, מה כתוב? 13 פרק ו' משנה ב', אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום היום בת קול יוצאת מהארון, בכל יום היום, היום, גם היום, גם מחר, גם אתמול, בת קול יוצאת מהר חורב ומחזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. עכשיו, מה הפשט בזה? אז מביא התולדות יעקב יוסף, שהוא היה אחד מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב. אז הוא מביא, איפה זה? כן. הוא אומר, שמעתי קושייה אחת ממורי, מהבעל שם טוב, בעניין מה שאמרו בשס, במשנה באבות, בכל יום בת קול יוצאת מאחורי ומחזת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. ובזוהר כתוב שכרוז, יוצא כרוז. עכשיו תשאו, הוא שואל שאלה חזקה. הוא אומר, אם אף אחד לא שומע את הכרוז הזה, הרי אנחנו, אף אחד איתנו לא שמע את הכרוז הזה, נכון? אולי יש פה מישהו ששמע, אבל אני לא שמעתי, אני מניח שגם רובנו לא שמעו, כולנו לא שמענו. אז אם אף אחד לא שומע, אז למה מכריזים? ואם יש מישהו שכן שומע, אז קשה שהחוש מכחישו. לא שומעים, שמעת? לא שומעים. כי מי זה אמר ששמע כרוזים מלמעלה? ואף אם יוצא אחד שאומר ששמע, מי הוא הפתר של להאמין את דבריו שהוא שמע? אז ממה נפשך? אם אף אחד לא שומע, למה יוצא כרוז? ואם אחד אומר שהוא שמע, אנחנו כבר לא מאמינים לו שהוא שמע. אז יש מה הכרוז הזה? אם כן, איזה תועלת הוא הכרוז? זה לא יועיל. ותראה את הבעל שם טוב. על דרך הגמרא בחגיגה, בשס, בדף, בחגיגה דפי, כתוב רבי ישוע בן חנניה, אב הקי קמי קיסר. הוא היה עומד לפני הקיסר, כן, הוא היה הרבה עם הקיסר שם. אך ולא אפיקורוסה, אך ולא איזה אפיקורס אחד שם, עשה לו סימון בידיי, שאתם עם ישראל, עם הדעדרינו מראה לאפה מיני. אתם עם שהקדוש ברוך החזיר פניו ממנו, חס וחלילה, זה בדיוק כמו שהם בפורים רואים שלא. אז אך ולרבי יהושע עוד ידו נטויה עלינו. ואז הגמרא אומרת, מה דלא ידע במחוג, ליך וקבי מלכה, אתם מכירים את הגמרא הזאת? ואז בסוף הפיקורס הזה כבר לא ידע איך לענות לו, ואז פיתרו אותו, לא זוכר מה עשו לו שם. מה? חיסלו אותו. חיסול ממוקד. כי מי שלא יודע, עכשיו, זאת אומרת, הכל שם היה בסימוני ידיים, לא דיברו. אז הוא אומר, יש להבין למה דיברו ברמז, ולא ידעו דיברו מפורש, וגם אל איזה תועלת מביא השס את הסיפור הזה. ונראה לי, אומר הבעל שם טוב, יוצא לה מזה רמז מוסר, בעניין הכרוזין שמלמעלה שאינו דיבור. באמת זה לא דיבור, אין שום דיבור. הבת קול הזאת שיוצאת מכל יום ויום, זה לא דיבור שאפשר לשמוע אותו. כי אין אומר ואין דברים שם למעלה. בלי נשמע קולה. יכול להיות את הקווה, הוא קצת עבר מיניהם. אבל בלי נשמע קולה, כן? כי הדיבור הוא גשמי. וכולי, וזה שהודיענו השס, שגם הקרוזים היוצאים ממלכו של עולם הוא ברמז, זה צריך לדע במחוג הרמז, מה זה? מה זה הקרוזים האלה? זה המחשבה, זה שבא, המחשבות שבאים לאדם בכל יום הרהורי תשובה, לכל אדם יש בכל יום איזשהו הרהור תשובה מסוים, רצון טוב מסוים, זה בא מכוח הקרוז הזה שיצא, הרהורי תשובה שיש. או הרבה תשובה, או שאר דברים הנודעים למי שאין שכל או שיתבנן בהשגחת השם הקדוש ברוך הוא, כל יום, מאירועים קטנים, הקדוש ברוך הוא משדר לנו דברים. שלא יהיה מכלל אם נאמר בהם, אל תהי כסוס כפר ידי נבין, רק שיתעורר בעולם איזה פחד ואירה, ידעו שמרמזו להם מלמעלה, שידבקו בשורש האירה. כשיתעורר איזה שמחה בעולם, ידבק בשמחת עבודת השם. חצב הזה ישמע חכם יוסף לקח. זאת אומרת, מכל האירועים בעולם, זה שדר מהקדוש ברוך הוא. זה בא להגיד שאנחנו למדים תורה מסיני כאן, עכשיו, אנחנו מקבלים תורה מסיני, לא רק, זה נכון, אני אומר שני הדברים נכונים, הרב מעביר לנו את התורה שהוא קיבל מרבו, שקיבל מרבו, שקיבל מרבו, למשה מסיני, אין תחליף לזה, ומצד שני, גם כל אדם בלימוד שלו, אז הוא מתחבר לתורה, הוא מחדש בתורה, יש פה בשם רב נחמן מברסלב, שמה זה חידוש? מי שזוכה לחדש חידושי תורה שיש בהם ממש, מה זה? מבאר ומסביר את לימודי התורה, בביאורים ופירושים המעוררים אנשים ליראת השם וקיום התורה. וביאורים ופירושים אלו מכונים חידושי תורה. למה? גם אם זה לא משהו חדש באמת, אבל הצלחת לעורר יהודי עם הדברים האלה. כי על אדם מתחדשים אנשים ומתעוררים לאהבת תורה ויראת שמיים. זה נקרא חידוש תורה. דרך אגב, שמעתי, הייתי בשבת שעבור, לא הזאת, זה קודמת, ברענן, היה שם משהו רב שדרש בבית הכנסת, אמר וורט יפה בשם, הוא, זה ליטאי, זאת אומרת, בשם אחד ראשי הישיבס, אני לא זוכר פשוט את שמו, אחרי זה הייתי אומר דבר בשם אמור יותר מדויק, אבל בשם אחד או המשגיחים, מה זה משנכנס אדר מרבין בשמחה? אז הוא אמר, על פי המשנה באבות, גם כתוב מרבה תורה, מרבה תוירה, מרבה חיים. אז הוא שואל, מה זה מרבה תוירה? איך אפשר להרבוס בתוירה? הרי כל אחד אמור ללמוד כל שנייה לנצל. אז הוא כבר ככה, הוא כבר מנצל כל שנייה. מה יש לו עוד להרבוס בתוירה? מה יש לו עוד להרבוס בתוירה? הוא כבר 100% לומד תוירה. ממש פה עוד להרבוס בתוירה. אלא הסביר אותו רב, להרבוס בתוירה זה אומר למסור שיעורים, לעורר יהודים נוספים ללמוד. אתה כבר 100%, אתה, איך אומרים? נניח, כן? נניח שאתה כבר אין לך מה להרבות בתוירה. נניח. אתה כמו אגרו. אגרו היה עושה חשבון נפש בסוף שנה, שתי דקות ביטול תורה במשך שנה. אוקיי, אז נניח שאתה במדרגה הזאת. אז מה זה מרבה תוירה? מרבה תוירה זה פותח שיעורים, יוצר שיעורים שאנשים נוספים לימדו תורה. אז באמת הרבה את התורה. על זה הדרך, זה מרבים בשמחה. מה זה מרבים בשמחה? זה לשמח עוד אנשים שיהיו שמחים. זה אדיר. עוד אנשים שיהיו שמחים זה מרבים. אתה כבר שמח, זה לא השאלה. אתה כבר שמח. תשמח עוד יהודים. זה נקרא להרבוס בשמחה. וזה מה שאומר פה. זה נקרא חידוש תוירה. אם אתה מעורר, אומר דבר, ואנשים מתעוררים מזה לאהבת תורה, אווירת שמיים, אתה אומר דבר תורה בשבת, בסעודה, אתה אומר דבר תורה בשבע ברכות, אתה אומר זה דבר תורה בבית כנסת, וזה עורר אנשים לתורה אווירת שמיים, אז חידשת בלבבות משהו. זה חידוש תורה. אתה לא צריך להמציא את הגלגל. לא צריך להמציא חידוש שלא נשמעת אוזן מעולם. אתם מבינים? כמובן, אם זה גם חידוש שלא נשמעת אוזן מעולם, זה עוד יותר. אבל זה לא צריך להגיע לזה. הרב קוק גם מדבר על זה. תורה לשמה, חידוש תורה אומר, עצם זה שפלויני, רובן, לומד תורה, אז הוא נפגש עם התורה, עם הדף הזה בגמרא, מעולם לא, הנשמה של רובן, מעולם לא נפגשה עם הדף הזה. אז זה חידוש, זה עצמו חידוש. למרות שאת הדף הזה למדו, כבר כל הדורות, וגם היום למדו אותו כבר מיליוני יהודים, ומאות אלפי יהודים, אבל הרובן הפלייני הזה, לא למד אותו עדיין, ועכשיו אתה לומד אותו פעם ראשונה, ולא משנה, אתה חוזר עליו 10 פעמים מינימום, אז אתה קונה אותו. אז זה החידוש הכי גדול, שהתורה מופיעה בך. כמובן, מתחדש בו עוד יותר, זה עוד יותר למאדרין. אבל לא צריך, לא יכול לחשוב שרק אם אתה חידשת איזשהו חידוש, אז יש לך חידושי תורה. עצם כשאתה לומד תורה, זה כבר חידוש עצום. ואם אתה אומר דברים ואנשים מתעוררים, זה חידוש תורה. אז לפי זה, אני רוצה להגיד עכשיו, אני מקווה שזה נכון, בפורים הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. זה ככה יותר לכיוון החסידי. לא כתוב מסרוע. משה קיבל ואחר כך כתוב רק מסרוע. אבל בפורים, הדור קיבלוה, אנחנו מקבלים בפורים תורה כביכול מסיני. כמו יהושע בן נון. אפילו בימי אחשוורוש. אפילו בחושך. אפילו באסתר. אפילו בגלות. לא משנה איפה. אנחנו לומדים תורה מהקדוש ברוך. כי יש ישירות. כל אחד שלומד תורה, וזה הכוח של תורה שבעל פה. כמובן, אמרת, צריך שני דברים, צריך גם לקבל מרבו, ודאי. אדם חושב שהוא עכשיו ממציא את התורה. הוא עכשיו עם הקדוש ברוך הוא לומד תורה, ואיך אומרים, מצפצף על כל הדורות, זה ודאי לא, זה שקר. אנחנו מדברים, על בסיס זה שאתה מקבל תורה מרבך, על בסיס זה אתה גם תלמיד שמוסיף מדעתו. ככה צריך, זה הדרך. תורה היא פרה ורבה, זה, אין לסוף, אין לסוף. אתה ממשיך לחדש. ולוסף, רק רוצה גם לחזק את הצד הזה, שזה לא משהו שהיה אי פעם בעבר הרחוק. הדבקות בקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו. הדבקות בקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו, זה ברור. האדם שלומד תורה דבק בקדוש ברוך הוא, זה כאן ועכשיו, זה לא משהו שהיה פעם. אז אשרינו שאנחנו זוכים לשבת כל השנה ולשקוט בתורה, ומי אם לא בני ישיבה, וכל מי שלומד תורה, קובע איתים לתורה, הוא זה שצריך לשמוח באמת בפורים. כי זאת התורה שבעל פה, וזאת המדרגה הגבוהה. וכפי שאמרנו, זו מדרגה גבוהה, שורשה גדול, גבוהה מהתורה שבכתב. מהבחינה הזאת, שיכולים גם גזר שנכתב ונכתב את אמת המלך, אפשר לבטל. הקדוש ברוך הוא יכול לשנות גם את הסדרים הרגילים. שוב, כן, אסור לנו לשנות את הסדרים הרגילים ככה. מה שכתוב, מה שמותר, מותר. יש בפורים כמה דברים שמותר, אז זה מה שמותר. כן, לפי הסדרים של תורה. מה? לעתיד לבוא גם פורים לא יתבטל, זה אותו עניין. כתוב, מי שמזיק, זה מעניין, מי שמזיק בטעות, כן, תוך כדי שמחת פורים, פטור מלשלם, זה מעניין, למה? אבל עכשיו זה מובן. יש כמה דברים, שוב, הכל צריך להיות בגדרי ההלכה, אבל אני מדבר מבחינה רעיונית, מבחינה רעיונית, אז יש איזשהו מקום, שכמו שמשה רבינו היה יכול להיכנס בכל עת יותר מהארון, כמו שיהושע בן נון יכול להיכנס לחצי ההר, וכמו שלמרות שאנחנו יודעים ברוך המן ברוך מרדכי, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו למדרגה יותר גבוהה, ששם כבר אנחנו לא יודעים בין ארור הלמן ברוך מרדכי, אבל זה על גבי הידיעה, על גבי שאנחנו יודעים את כל סדרי התורה, וביום כיפור עושים את התשובה שצריך לעשות ביום כיפור, וכל השנה לומדים כמו שצריך ללמוד כל השנה, אז בפורים יש איזושהי בחינה שאבוא אל המלך אשר לא חדה. שאפשר, זה הזמן שאפשר להיכנס גם בלי כל ההכנות הרגילות שצריך כל השנה, ואחרי פורים הם יחזרו להיות ככה. וגם בפורים אנחנו כל הזמן על פי התורה וההלכה. הרב קוק אומר שבפורים שתו יכול להתפלל. אז הוא אומר שלולד המסטופינה אומר שתו יכול להתפלל, אם הוא יכול לעמוד לפני המלך, אבל הוא שתו גם יכול להתפלל בפורים עצמו. אז כמובן, צריך ברכת המזון, קצור, ברור, צריך לשמור, לא להשתולל, לא להשתגע. מי שמשתגע, אז זה לא, אנחנו מדברים, נכנס יין, יוצא סוד, זה הסוד העמוק. הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כי על פי הדברים האלה, קראתי אותך ברית ואת ישראל, שזה מעל כל הזה, זה ברית לא כתובה, שם הקדוש ברוך הוא יכול להכניס אותנו גם אנחנו לא רואים. הוא יכול להכניס כל אחד ואחד מאיתנו, גם אם הוא כביכול לא ראוי, מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אפוא למלך שלא כדת. וכל היסוד הזה זה יהושע בן נון. ולכן, אני מסביר שלכן זה הנושא שמתרחים המוקפים חומה, ממות יהושע בן נון. חומה זו תורה, זו כנסת ישראל, ולא סתם יהושע בן נון, לא רק יהושע בן נון, שהוא היה, הוא היה הרמטכ"ל הראשון, כן? אבל הרבה יותר עמוק מזה. הוא היה מקבל התורה הראשון, מוסר התורה הראשון. כוח תורה שבעל פה, שבע יהודיים, מתגלה באופן השלם בארץ ישראל ובירושלים, הנצח זו ירושלים. אז מעט השם שנזכה לשקידה גדולה כל השנה, ומכוח המדרגה שנגיע אליה בעזרת השם בפורים, נוכל להתרומם למדרגות הגבוהות האלה, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה.